חי תמיד איתי כוחה.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כן, אז אנחנו בשעה השנייה, ופעם ראשונה אנחנו נשמיע סיפור בשעה השנייה. זה הולך להיות סיפור ארוך, אז משה כאן, ישמיע לנו את אות הסיפור, ואנחנו נתחיל. לסיפור שלי קוראים תזיז כבר את האוטו. הסיפור שלי התרחש לפני כ-35 שנה, וחוץ מאלה שהיו שותפים למעשה, איש לא שמע ממנו, בהמשך גם תבין מדוע. הסיבה שהחלטתי לפתוח את זה כעת נובעת מהמסר גדול שלו, וגם בגלל הזמן הרב שעבר, שמאפשר לי לספר אותו, אם כי אני מודה שאני עושה זאת בחשש מה. אני מקווה שאתה תכתוב אותו בדרכך אתה, אני סומך עליך שתבטא את הדברים כפי שהיו. נולדתי וגדלתי בשכונה לא נחמדה בלשון המעטה. פעם קראתי משהו שכתבת שבחברה רגילה 20% מהילדים עלולים להסתבך בימי נעורם, אז השכונה שלי לא הייתה שכונה רגילה, הייתה שכונת עוני, ואם לדייק יותר, שכונת פשע. אני חושב ש-70% מהילדים והנוער בני גילינו הסתבכו עם המשטרה ועם כל מיני עניינים, וחלקם מסובכים עד עצם היום הזה, וחלקם לא מסובכים כי עלו השמיים בכל מיני דרכים לא טבעיות. אני מדלג אל מי הנורים ומגיע ישר לגיל, גילאי ה-20-30. עבדתי בשירותו של אדם ששמו קישט את דפי העיתונים, ולא בגלל מצוות וגמילות חסדים. הוא נחשב קרימינל, הוא ישב כמה פעמים בתי סוהר, וכל מי שעבד אצלו היה חשוד מיידי ונעצר מפעם לפעם המשטרה, אם כדי לברר בירורים מסוימים ואם כדי להרתיע. למה עבדתי אצלו? כי אף פעם לא למדתי, ומבחינתי לעבוד אצלו היה האופציה היחידה שהיה לי להתקדם איכשהו, למרות שבתוך תוכי ידעתי שלעבוד אצלו זה להיות בסיכון מתמיד, וככל שאתה צובר ותק, תוחלת החיים שלך מתקצרת. בוא נאמר, שאין חברת ביטוח שתסכים לבטח בחורים כמוני, גם אם הם מסכימים לתת פרמיה בגובה של משכורת. בשלב זה נחשבתי עוד לטירון, ולא הטילו עליי לבצע משימות שאין מהם דרך חזרה. יום שישי אחד נסעתי עם חבר לעיר גדולה, שלא אנקוב בשמה, היינו צריכים לגבות כסף ממישהו. אם אתה שואל מדוע הבוס שלנו לא פנה להוצאה לפועל, התשובה היא שהוא לא רצה להטריד אותם בעניינים שלו. הם אנשים נורא עסוקים גם ככה. מה עוד שהוא ידע שיותר קל להוציא בירה מאופני מרוץ מאשר להוציא מהפציינט הזה כסף. לכן שלח אותנו, בעיקר את החבר שלי שנקרא מורדי שכח מזה. שרק יגיד לפציינט שהבוס שלו מתעניין בשלומו. האמת היא ששם המשפחה של מורדי אינו שכח מזה, הוא בוודאי ידוע על מספר אנשים ביניהם מורה ואחיו, השם האמיתי שלו, אבל את הכינוי שלו עוצמד לו עקב מנהגו לומר דברים קשים לזולתו, אולי ים עליהם, ואם הוא נתקל בוויכוח כלשהו לאחר מכן, היה נוהג לומר, אתה יודע מה? שכח מזה. וכשמורדי אומר למישהו שכח מזה, משום אף אחד לא שוכח מזה, כי יש משהו בצליל של הדברים המרמז על ההפך הגמור. בעצם, כשמורדי אומר שכח מזה, אנשים מתרשמים משום מה שלהם לזכור, ואף לשנן את דבריו של מורדי, ולקיימם ככתבם וכלשונה. כפי שציינתי, היה זה יום שישי, וכשאני אומר יום שישי, אני מתכוון אחרי הצהריים לכיוון הערב. אנחנו מכנים את הרכב ליד איזה בית כנסת, והולכים רגלי לכיוון הפציינט. הגענו, הבנם לא פתח. מורדי נשען קצת על הדלת, והיא נפתחה. אז ישבנו עם בעל הבית ושתינו אותו מים, ודיברנו איתו יפה. אתה צריך להבין שלא היית רוצה להיפגש עם הדיבור היפה של מורדי, תשכח מזה, בשום סמטה חשוכה ומאוערת. אנחנו מסיימים את ביקור הנימוסים, ונראה שהוא עולה על הצד הטוב ביותר, משום שמורדי לא נזקק אפילו לשורת המחץ שהוא מזוהה איתה כל כך. מורדי שכח מזה. הוא אפילו נראה לא מרוצה מהביקור, כי היה לו יותר מדי קל, אבל בצד השני, מורדי תמיד נראה לא מרוצה מנושא כלשהו. ואז אנחנו מתקרבים למקום שבו הכננו את הרכב, ומסתבר לנו שמישהו חנה מאחורי הרכב של מורדי ברכבו, ומאיפה שאתה לא מסתכל על זה, למורדי ולי אין שום סיכוי לצאת מהחנייה מבלי שבעל הרכב החוסם יזוז מדרכו. בדרך כלל עניינים כאלה נגמרים בצורה הבאה. מורדי יאתר את בעל הרכב, יצעק עליו צעקות נוראות, כיצד העז לחסום איש כל כך עסוק, ומה הוא חשב לעצמו, והברנש יזיז בבעלה את רכבו וייתן למורדי לצאת. הדברים נכונים גם למקרים בהם מורדי הכנה את מכוננתו בחנייה שמורה של אזרח תמים ושומר חוק, הרשומה בטאבו על שמו. מסתבר שיש נטייה לאותם אזרחים להתרעם ולחוס כאשר הם רואים מכונית של מישהו אחר ששמו לא רשום בטאבו עליה, רוחבצת בחנייתם. חלקם אפילו מערימים קשיים שמתחילים בחסימת הרכב החונה ומסתיימים בבדיקת הצמיגים, האם הם ממשיכים להיות מנופחים אחרי שדוקרים אותם בסכין של אבטיחים. אלא כשעצמי, אני סבור שהבדיקה הזאת מיותרת, מפני שהדברים כבר נוסו במשך שנים, ותמיד הסתיימו באותה תוצאה. אבל חלק מאותם בעלי חניות מתעקשים לבדוק כל מקרה לגופו, אבל הם מפסיקים לעשות את זה כאשר מגיעים לחנאי סדרתי בשם מורדי שכח מזה, משום שמגלים שיש שתי צדדים למטבע, או לצמיג, או למראה מנופצת. ומשעה שפגשו בו, הם נמלכים בדעתם ומחליטים לאפשר מפעם לפעם חניית אורחים, או לפחות לבדוק בזהותם של אותם אורחים, אם הם כאלה שיקבלו דינם באהבה וייסו לדרכם במלמול התנצלות, או טיפוסים כמו מורדי שדי בהצעצה פשוטה בו, שבא לחנייה יחליט לזנוח את כל תוכניותיו, או במילים פשוטות לשכוח מזה. למען האמת, פגשתי מקרים רבים בהם מורדי כיסח מראות של מכוניות ופנסים. אז לאחר התיאור הארוך הזה, באשר ליחסיו המורכבים של מורדי עם מכוניות שחוסמת אותו, אני חוזר אתכם למכונית ההיא שחוסמת את מורדי ואותי ליד בית כנסת. מורדי שואל את אחד הילדים שמשחקים בצד בית הכנסת של מי האוטו. הילד אומר לו, לא יודע, זה של אחד המתפללים כאן. מורדי נכנס לבית הכנסת, שם יד על הראש ואומר בלחש, של מי האוטו בחוץ? שיזיזו אותו. הלחש של מורדי הוא כמו צעקה של מישהו אחר. כולם מסתובבים אליו, ומורדי לא מעלה על דעתו שיש איזה קשר לוגי בבקשה שלו. שכן, שבת כבר נכנסה, ועם כל הכבוד לעובדה שמורדי לא מתעניין מראש בזמני כניסת השבת, ולמען האמת גם לא במועדי יציאתה, עדיין עליו להבין מהסיטואציה שאיש מהמתפללים אונו הולך להזיז שום רכב גם עם חיי מכוניתות, לא יהיה בכך. אבל כפי שוודאי התרשמתם, מורדי אינו איש שמבין סוציאציות, וכנראה שלא מבינים את בקשתו, מה הוא עושה אם לא צורח בכל רכב סקודה מספר 3232281, תזיז את הרכב אם לא אני מפנצ'ר אותו. ונחש מה? איש אינו זז מקומו וקל בחומר, שאיש אינו יוצא להזיז את הרכב. מי בעל הרכב? שואל שוב מורדי. המתפלים נעלמו דום וככל הנראה לקו בהתקף שכחה. אחד מהם הסביר לו שכמובן ששבת נכנסה לפני כשעה, אין סיכוי שבעולם שמישהו יזיז את הרכב. וכשמורדי מבין שאפסו הסיכויים שמישהו יזיז את הרכב, שחוסם אותו, אומר, אתם יודעים מה? תשכחו מזה. בדרך כלל יש אפקט למשפט הזה כפי שבערנו לאל, אבל במקרה הזה איש אינו מתרשם מהמשפט הזה, ולמשל הסיכויים שמתפלל בית הכנסת החליטו באמת ובתמים לשכוח מזה. והם שווים ומזמרים בקולם, כאילו אין רכב בחוץ שעומד בסכנת כיליון. ומורדי יוצא החוצה ברמת זעם, פותח את המטען, הוא הוציא שם את החפץ הכי חשוב שמונח שם, לפחות על פי השקפת עולמו, את מחבט הבייסבול האימתני, שבו הוא עושה שימוש מפעם לפעם, כדי לשכנע כל מיני אנשים עקשנים. למעשה השלב הראשון הוא ניפוץ הפנסים האחוריים, לאחר מכן המתנה, אחר מכן הקדמים, ושוב המתנה, ואז לחלונות. איך אני יודע? נו באמת. אז הוא מתקרב לפנס האחורי הימני האהוב עליו, כי איתו הוא מתחיל תמיד ראשון, ומה קורה אם לא ניגשת אליו ילדה קטנה עם צמות ואומרת לו, מה קרה לך? הדיבור, אנחנו מסתכלים על הילדה ומגלים שהיא תסמונת דאון במקצת. והדיבור שלה לא בא מתוך ביקורת גריידה, אלא מתוך דאגה למצב רוחו של מורדי, שמאיפה אתם לא מסתכלים עליו, ומדובר במצב רוח קשה למדי. מה קרה לך? הוא לגמרי מתוך דאגה. ולמען האמת, גם אם היה נאמר מתוך ביקורת, למורדי יש כבוד לילדות קטנות עם תסמונת דאון במקצת. הוא מיד מסביר לילדה כי הוא רוצה לשחק עכשיו בייסבול, רק שהוא לא מוצא את הכדור. לכן הוא מודאג במקצת. הילדה אומרת לו, יש לנו כדור. הוא מיד רצה וטורחת ומביאה לו כדור, וזורק את הישר אל מחבט הבייסבול שלו, ולמורדי אין שום ברירה לעשות שינוי ייעוד למחבטו, ולהחזיר אותו ליד המקורי, משחק בכדור. ומכאן ואילך מתפתח משחק מעניין בין מורדי לילדה קטנה עם תצמות ותסמונת דאון במקצת. מפה לשם המתפללים יוצאים ומתפזרים, אחד מהם נוטל את הילדה הקטנה, ומורדי נשאר בלי שום פרטנר לשחק, והמצב הזה מחזיר אותו לבעיה החמורה עם מה הוא צריך להתמודד. מישהו חוסם את הרכב שלו. אנחנו נשענים על הרכב, ומורדי אומר לי, אני יודע מה אני אעשה, אני אתקשר למשטרה. לא היה אומר שהוא לוקח אופניים חשמליות ונוסע איתם לירח, זה נשמע פחות מוזר מהמשפט שלו, אני אתקשר למשטרה, כי מבחינת מורדי, משטרה הוא גוף שמייצר בעיות ולא פותר אותם. כנראה שמורדי נכנס למצב של דאון, ואתם יכולים לנחש מדוע. ומה הוא עושה אם לא מתקשר למשטרה להודיע להם על רכב שחוסם לו את החנייה? בעקרים שכאלה, המשטרה מתקשרת לבעל הרכב כדי להודיע לו שיהיו זה להזיז מכוניתו, אבל נחשו מה? אותה סיבה שגורמת לבעל הרכב שלו לצאת מבית הכנסר, וחמור מכך שלא להזדהות כבעליו של הרכב, גורמת לו שלא לענות לטלפון המשטרתי. סלח לי אדון מורדכי, אומר השוטר, בעל הרכב אינו עונה. אז תשלחו ניידת, אומר מורדי. כעבור חצי שעה מגיע ניידת, שני שוטרים בודקים, מורדי מדבר אליהם יפה, ממציא להם סיפור על סבתא חולה או משהו כזה, ובקש להם לומר מי בעל הרכב. שוטרים מסבירים לו שעל פי החוק אסור להם למסור לו מי בעל הרכב, אבל הם יודעים את כתובתו, הם ייסו אליו ויעירו אותו משנתו או משהו כדי שיפנה את הרכב שלו. ברור לנו שהסיכויים שבעל הרכב יפנה את הרכב דומים לסיכויים שהוא ישן כעת ולא יושב עם משפחתו ומזמר את זמירות השבת. אבל איננו מגלים לשוטרים את השקפתנו זאת, מאחר שהם עלולים להימנע מלגשת לביתה של המשפחה אם ידעו שאנחנו, שהמשפחה ישנה, מה שעלול לשבש באופן יסודי את תוכניתו של מורדי. אז השוטרים יוצאים לדרכם, ומורדי ואני הולכים לגג אחד הבתים ועוקבים אחר הניידת, ומכיוון שלניידות משטרה יש בגגן פנסים כחולים ולבנים, קל מאוד לעקוב לאן הניידת עושה את פניה. וברגע שנעצרת, שנינו פוצחים בריצה לכיוון המשוער, ועד מהרה אנחנו עומדים ליד הבניין שלידו נעצרה. אני יוצא אליו כדי לבדוק לאיזה קומה טיפסו השוטרים, ולאחר מכן שנינו יוצאים ומתחברים, מתחבים בחקירת מקום. ובתוך כמה דקות אנחנו מקבלים טלפון, השוטר מודיע לנו בצער רב, כי בעל הבית הינו אדם חרדי, שומר שבת, שיצא מספר דקות לפני כניסת השבת לבית הכנסת עם הרכב שלו, שם הוא מכנה את רכבו באופן קבוע. מסבר שהוא מסרב לפנות את הרכב, ואף למסור את מפתחות הרכב לשוטרים, אם מלכך הם מסתערים ומציעים להגיע במוצאי השבת. מורדי מודה להם ואומר להם כי כבר יצא מהאזור והוא הסתדר בכוחות עצמו. וכך מפתיע מורדי ואומר אמת לאמיתה, אנחנו באמת יצאנו מאזור בית הכנסת, וכוונתנו באמת להסתדר בכוחות עצמנו, כשההדגשה היא על המילה כוחות עצמנו. המשטרה מסתלקת מהשטח, ואנחנו עושים פעמנו לקומה השלישית לבית משפחת הנהג. המידע למקרה שלא עליתם על זה, באדיבות משטרת ישראל. אני חייב לציין שמורדי לא לוקח מהמכונית שלו שום דבר פרט למחבט הבייסבול שלו. אנחנו דופקים על הדלת ומקווה מספר שניות הדלת נפתחת על ידי בעל הבית, שבטח חשב שהמשטרה הגיעה שוב פעם, אבל הוא תפס מהר מאוד מי אנחנו ולשם מה הגענו. למען האמת, עיניו מתעגלות בהפתעה, הוא חשב שעם הסתלקותה של המשטרה, העניין שלא יסתיים. אני אעשה את זה קצר, אומר מורדי. אני מבין שאתה לא מוכן להזיז את הרכב שלך בשבת, ואני אפילו מכבד את זה, אבל את המפתחות שלך, אתה עכשיו תביא לי, ועכשיו, כמו גם את הקוד של הרכב, אני אזיז אותו, אני אוציא את שלי, ואני אחזיר אותו למקום. מורדי מושיט את ידו, והוא כמו אני, בטוחים שבעוד מספר שניות, המפתחות שם. אבל מה אומר בעל הבית אם לא כך? אתה יודע, היו פה שוטרים, וגם הם אימו עליי, שיצרו אותי, שאני אקבל כנס, וכעת אתם. אין לי שום דבר נגדכם, אבל נחשו מה, אני לא הולך לתת לכם את המפתחות עד לרגע בו תצא השבת, אם כי אני מבטיח להתחשב בכם, באופן מיוחד, ולמרות שאני מקפיד על יציאת השבת פי סגנון רבינו תם, אני אתחשב ודאג שהמפתחות יהיו בתכם כבר בצאת השבת החוקית, אבל לא רגע אחד לפני כן. אני לא מסתכל עליו אלא על מורדי, ואני רואה אותו חושק את שפתיו ואת שיניו בחוזקה, עוד וסימן שהוא לא מרוצה ממצב העניינים כפי שנוצר. והנה אני מזהה את הווריד ההוא בצווארו, זה שמפעיל את המחבט. מורדי אומר לו, עזוב, שכח מזה, אני כבר אטפל ברכב שלך. שבת שלום, אומר האיש, כאילו זה אתה בישרו לו בשורה טובה. אתה הקשבת למה שאני אמרתי לך עכשיו, צועק מורדי? בפנים אנחנו כבר שומעים קולות של ילדים בוכים. אתה אמרת להשכח מזה, וזה מה שאני מתכונן לעשות. למעשה מורדי נכנס למן מלכוד. מצד אחד הוא איים, והאיום שלו משום מה לא עשה את שלו. מצד שני, מאיפה שהוא לא הסתכל על זה, הוא באמת אמר תשכח מזה. כך שהוא לא באמת יכול להניש את האיש על כך שקיבל את דברה. אתה יודע מה אומר מורדי? שכח ממה שאמרתי. אני לא אפגע באוטו. אני אפגע בך. הוא אומר... ומניף את המחבט. האיש נראה כמו אחד שממש להוט להיפגש עם מחבט בייסבול, ואני מוכן להתערב על כך שמעולם הוא לא ערך את המפגש הזה, מאחר שלכשעצמי, אני מעדיף לא להיפגש במחבט בייסבול, לאחר הפגישה הראשונה והיחידה שלי עם מחבט כזה בשלהי היותי בן גיל 18, אם כי אותו מחבט לא היה אחוז על ידי מורדי, כי על ידי נער בן גילי צנום וכחול שכמעט קרה לנוכח משקל המחבט בו אחז, הבדל נוסף שאותו... מחבט שאותו חטפתי היה חלק בראשו, ובעליו נמנע מלפגוע במשטח החלק בדרכים משונות כמו לתקוע בו מסמירים. לכן אני משתומם באמת ובתמים לנוכח נחישותו של האיש החרדי מול מחבט אחוז על ידי מורדי מאותר בקטר של פלדה. אם לא דבר כך, מה אומר האישים לא כך? כתוב בספרים שהתנא הקדוש רבי עקיבא, כשסרקו את בשרו במסרקות שברזל, קרא קריאת שמה. שאלו אותו לתלמידיו, רבינו עד כאן? אמר להם, כל חיי, כשאמרתי קריאת שמה, בכל נפשך, ידעתי שהפירוש הוא אפילו נוטל את נפשך. אבל לא היה לי שום ניסיון בזה. כעת שהגיע לידי הזדמנות לקיים זאת, בפועל ממש, לא הקיימנו. ואז אומר האיש, כל חיי אני שומר את השבת ללא ניסיונות. כעת שנתגלגלה לי, ידידי, ניסיון, אני אוותר עליו. אדרבה, עשה לי כתוב כעיניך, הוא אומר למורדי. התגלגל לך ניסיון, אה? שואל עליו מורדי, והפעם הוא עצבני באמת ובתמים. בוא תראה מה יקרה לך, ואז הוא מרים את המחבט. ופתאום נשמע קול. שוב אין לך כדור לשחק, חכה רגע ואני אביא לך. ומי מצייץ את אותה שורה אם לא ילדה קטנה עם שתי צמרון, והיא תסמונת דאון במקצת. כמובן שמורדי לא הולך להקות אף אחד ליד מישהו עם תסמונת דאון, ולמען האמת גם לא תסמונת אחרת. אני רואה איך פניו הכועסות תופחות את פניהם לחיוך מזויף, ואפילו הווריד ההוא בצוואר המסוכן נעלם ואיננו. ומה הוא עושה, מה הוא עושה אם הוא לא אומר לצמון? באמת אין לי כדור, וחשבתי לעצמי, אולי יש לך? אין בעיה, כך היא אומרת וזורקת לו את הכדור בהפתעה, ומאחר שמורדי לא מוכן, הכדור פוגע בראשו. אני מוכרח לציין שיש משהו בלתי ספורטיבי בהפתעה הזאת שהיא מורידה עליו. בימים כתיקונה מורדי אינו שותק על מעשים בלתי ספורטיביים, מאחר שהוא מאמין גדול ברוח ספורטיבית, אך אלה אינם ימים כתיקונם. ומורדי גם לא בדיוק עסק בספורט, וגם השחקנית מולו אינה מהסוג שניתן להתלונן עליה בהתאחדות כלשהי לספורט. לפיכך מורדי נאלץ להודות בתבוסה, ומייחד מיד לאחר מכן לקפץ ולחוות בכדור השני שהיא משגרת אליו, לבל יצא לו שם של אחד שלא מצליח להשיב לחוותה בינונית. אני גם שם לב שהוא דואג לכך שהמפגש בין המחבט לכדור שמשגרת אליו אותה ילדה עם צמות יהיה על הצד ללא מסמירים. כי יש לנו חוקים מחמירים בכל הנוגע להשחטת כדורים לילדות עם צמות ותסמונת דאון במקצת. ולאחר משחק קצר, הוא אומר לילדה כי המשחק הסתיים ואז מסנן לאבא שלך, יצא לך בפוקס, אבל מחר אני אצלך בבית הכנסת. אנחנו יוצאים משם ואין ספק שמורדי ניסר במקצת, מאיפה שלא תסתכל על זה, בפעם הראשונה בחייו הוא נאלץ להשאיר את מכוניתו חסומה על ידי מישהו זר. אנחנו הולכים כמו שני לוזרים שניצחו אותם, ניצח אותם סתם אחד שעל פי ההרגל היה אמור להתחנן שמורדי ייקח ממנו את מפתחות האוטו, אם אפשר גם על הדרך את האוטו עצמו. אבל האיש אותו פגשנו לא פעל על פי ההרגל שלנו. מורדי אומר לי, אני חייב להעביר את הנקודה שלי. הבחור ניצל בגלל התסמונת הקטנה, אבל כעת המחבט שלי מאוכזב, ואני חייב לחבוט קצת באמצעותו על המכונית של החוצפן הזה. אנחנו צועדים אל המקום, ואני חוכך בדעתי אם לומר לו שיתכן שהדבר מעמיס במקצת, מכעיס במקצת, או מעציב במקצת את הדאון הצעירה, ואני מחליט שלא להסגיר את השקפתי זו למורדי, מחשש שהוא ישכח את התערר מהרכב והתמקד בי. אנחנו במרחק של 100 מטר מהיד למפגש בין מחבט, בין המחבט לפנסים האחוריים, שלפתע אנחנו שומעים כל פיצוץ חזק ואימתני. ההדף מפיל את שנינו לרצפה, ועוד לפני שאנחנו מספיקים לקום ולהתאושש ממנו, אנחנו רואים להבת אש גדולה וגבוהה בוקעת במקום בו חנה הרכב שלנו. אנחנו רוצים למקום ואלינו מצטרפים עוד כמה מאות אנשים, ילדים ונערים מכל השכונה, ועד מערה ניצבים מול מה שהייתה פעם המכונית שלנו מגלים, שהחלק הקדמי שלה, קרי המקום בו היינו אמורים לשבת, הושמד לחלוטין. באורח פלא החלק האחורי נותר שלם פרט לזכוכיות שניטלו את ההזדמנות וברחו להן. ואיש אינו צריך להסביר לנו מה קרה. מישהו הניח, כנראה לפני מספר שעות, מטען רב עוצמה מתחת למקום בו ישבנו ברכב. ובשעה הזאת היינו אמורים לשייט ברכב לכיוון צפון, אם לא איזה דתי שחסם אותנו מאחורה ברוב חוצפתו. כמובן שהתובנה הזאת משנה באופן יסודי את המחשבות הרעות שהיו למורדי כלפי אותו חרודי שיחציף פנים נגדו, והוא מבטל מיידית את כל התוכניות להזיק לרכב שלו, שבורח פלן תרשלם לחלוטין אחרי הפיצוץ, פרט לזכוכית שמאלית שבורה אחת. כמה דקות לאחר מכן אנחנו מבינים שמכבי האש יזיקו את המשטרה, וזו עלולה לשאול שאלות שהתשובות עליהם עלולה לסבך אותנו במקצעתי, לכך אנחנו נוטלים גבולולת ויברח כדי להסתלק מהמקום ולהסתתר עד יעבור זעם, מאחר שאנחנו מבינים שמי שיתאמץ כל כך לצרף לנסיעתנו לבנת חבלה, ככל הנראה לא מחבב אותנו יותר מדי, וכאשר יגלה כי מסיבה זו או אחרת לא היינו במכונית, הוא עלול להסיק מכך שאנחנו בחיים ולהגיע למסקנות נוספות באשר לפעולות העתידיות שלנו. אנו משאירים הוראות כאיכן אנחנו צריכים להשאיר, איכן שאנחנו צריכים להשאיר הוראות, ומסתתרים עד יום א' בו התפרסם ניסיון החיסול שלנו בעמודים הראשונים של כל העיתונים. בשעות הראשונות לאחר המקרה אני מוצא שמורדי ערוך אחוז בשרפים. אני משער שהוא כמוני מנסה לחשוב על מצב בו האיש היה נאתר לבקשתו. הוא מעניק לו את מפתחות המכונית. אין ספק שמעשה זה היה מוריד את תוחלת חייו באופן משמעותי מ-82 ל-28, ומאיפה שלא תסתכל על זה, זו הפחתה משמעותית במוצר הבסיסי ששמו חיים. מפה לשם הוא כמוני מגיע למסקנה שדבר אחד גרם לו להישאר בחיים ולא לעלות השמיים האחד עם לבנת חבלה C4 פלסטית תקנית, והדבר הזה אינו אלא השבת, יותר נכון האיש ששמר עליה הוא ועוד ילד עם שני צמות ועם תסמונת דאון במקצת. הדבר הבא שהוא עושה ואני בעקבותיו. אנחנו פונים לישיבה ידועה של חוזרים בתשובה, הכי ידועה שיש, ומחליטים לחזור בתשובה. אנחנו מוטרדים מכך שהבוס שלו מתרגז על כך שהחלנו להתפטר מעבודתנו למרות שוויתרנו לפיצויים ופנסיה עוד מהעברה שממילא אינם קיימים בעבודות מהסוג שלנו. ובכן מסתבר שכאשר הם בודקים אותך ורואים שבאמת החלטת לחזור בתשובה, הם לא ייגעו בך. החוק הזה לא כתוב בשום מקום, בדיוק כמו החוק האוסר פעילות מסוימת של מחבטי בייסבול בקרבת ילדות עם צמות ותסמונת דאון. בתכלס, בתוך שנתיים התחתנו, הקמנו משפחות, הקמנו בתים חרדים לכל דבר ועניין. כל החברים שלנו, ללא יוצא מן הכלל, מצאו את עצמם או בכלא, או בקבר, או בשניהם יחד, חוץ מאלה שחזרו בתשובה כמונו. עברו מאז 35 שנה, אנחנו כבר חיתנו ילדים ויש לנו נכדים. אני בקשר עם אורדי, לא יאומן מה התשובה עשתה לו. איפה הלימוד? איפה הכעס? איפה המסוכנות? תשכח מזה. ולפני כמה שבועות החלטנו ללכת לבחור החרדי ההוא. טוב, הוא כבר לא ממש בחור, וגם אנחנו לא. עלינו אצלו, דפקנו, הזדהינו. הוא באמת לא ידע מעלה בגורלנו. אבל קיווה שניצלנו בגלל העמידה שלו, הוא הבין שניצלנו בגלל העמידה שלו על שמירת השבת, וגם קיווה, האם למדנו מזה משהו, או לא, עד לאותו מפגש, לא הייתה לו תשובה. אני מבקש סליחה ממך, אומר לו מורדי, על הרגעים האלה שיימתי עליך. אל תבקש סליחה, הוא אמר, אלה היו רגעים חשובים שחינכו את כל הילדים שלי, כמה חשובה לי השבת, עד כדי כך שהייתי מוכן להיפצע בגללה. ואז נכנסה לסלון הצנוע, אישה כבדת גוף, עם חיוך גדול של תסמונת דאון. היא עוד איתנו, אמר אבא בחיוך מבויש. כולם התחתנו והביאו לנו נכדים, אבל היא תישאר איתנו פה לתמיד. אנחנו פשוט ישבנו ובכינו שם, כי ידענו שהאישה הזו, שהייתה פעם ילדה קטנה עם שתי צמות ותסמונת דאון במקצת, הצילה את נשמתנו, ויחד איתה, באה השבת, והצילה את חיינו.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.